אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח. ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים. עונה שמינית, פרק חמישי, אני אביב מנוח.
אני עידן זרמן.
אני אוכי ערן אבירם.
וברק הגליץ.
היא לא דמינה לי שהתחלנו להקליט, כי אתה כזה, לא, מה פתאום, לא התחלתם, אני עושה לה...
הפודקאסט המקצועי בעברית, אני מסתכל.
כן, אז אנחנו שורפים משחקים. מדי שבוע אנחנו מדברים על מה שיחקנו במשחקי תפקידים וידאו ולוח, בלבלתי את הסדר. והשבוע אנחנו עושים פרק סיכום שנה, שהאמת כל מה שיהיה בו זה משחקי וידאו, כי בכלל לא חשבתי על זה שאני ואירן צריכים לדבר גם על משחקי תפקידים ולוח.
שכחתי, נכון, שכחתי.
מה זה אתה ואירן? אני גם יכול לדבר על משחקי לוח.
נכון, משחקי לוח אתה יכול להתחום.
בסדר.
רגע, אבל התנאי הוא שזה חייב את משהו שיצא השנה.
זה נכון, אנחנו לא משחקים בדברים שיצאו השנה.
אוקיי, השחקתי ברחבות של טרפורמינג מרס, זה נחשב.
נכון. בסדר, טוב, לפני שנתחיל, אז כאמור, אנחנו כרגע משדרים בשידור חי, ב-ice.me/live, שזה ערוץ הטוויט שלנו, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר ice.me, ויש שם את כל ההרשמות לדרכים השונות שבהם אתם צורכים פודקאסטים. זרמן, מתי הפרק סיכום שנה של גיימפוד משודר?
ביום ראשון הקרוב, ב-9 בערב, ושהפרק הזה יעלה אחריו. אז אם אתם חושבים לזה במקרה בלייב, אז תוכלו להקשיב גם לנו בלייב, ואם לא, אז...
אז אתם יכולים להקשיב, אתם יכולים מיד אחרי הפרק הזה, ללכת ולערוץ היוטיוב של גיימפוד, ולראות את ההקלטה של הסיכום שנה שלהם. בסדר גמור, אז אנחנו כתבנו לעצמנו כל מיני משחקים שאנחנו מרגישים שהיו בולטים השנה. אני לא אוהב לעשות את הקטע הזה של Game of the Year, בגלל שאני לא מאמין שעקרונית יש דבר כזה Game of the Year, אנחנו פשוט מדברים על המשחקים שהיו בולטים ביותר בשבילנו, הכי משמעותיים לאורך השנה, שיצאו בשנה האחרונה. הייתה שנה מעניינת, במיוחד, כאילו, היו בה כמה משחקים גדולים, היו בה כמה משחקי אינדי גדולים, והיו בה כמה משחקים שיצאו מ-Early Access, אבל אני חשבתי עליהם כאילו הם משחקים שהיו איתנו מאז ומעולם, אז שכחתי בכלל להזכיר אותם. זהו, אז הולך להיות מעניין, את הדיבוריאדה, יפתח עידן, עידן, תפתח.
יאה, דיבוריאדה! כן, אז אני הולך לספלר את הפרק סיכום שנה של גיימפוד, אבל בעצם אתם, אמרנו שאתם, אתם מקשיבים את זה לפני, אחרי, לא ברור, לא שני, אם אתם מקשיבים את זה במקרה בלייב, אני הולך לספלר את הפרק סיכום שנה של גיימפוד, ולי כן, אני כן מאמין בדברים כמו משחק השנה, בניגוד לאביב, וחלק מהכיף בסוף כל שנה זה לבחור מה את הבחירה החסרת משמעות החלוטינה הזאת בטווח הארוך, אבל זה כיף. והשנה, המשחק השנה שלי ללא צל של ספק, והוא גם המעניין והמשפיע וכל הדברים האלה ששיחקתי בו, זה ביט סייבר. המשחק שהוכיח שיש זכות קיום לוויאר.
לוויאר, כן, נכון? זה המשחק שסוף סוף עשה את זה.
כן, אני חשבתי באמת שהייתה זכות קיום ל-VR גם קודם, כבר בשנה שעברה אני מאוד מאוד התלהבתי מזה שיש לי VR בבית, זה מגניב, אפשר... אבל אז הגיע ביט סייבר, ולא סתם היה משחק עוד משחק טוב ל-VR, כמו כמה דברים אחרי משחקתי, אלא המשחק שבשבילו אנשים קונים VR.
כן, זה הסוג של הקילר אפ שהפך את זה לקצת יותר, לפחות נישה ממה שזה היה קודם.
כן, הסיפור מספר על חבר ששמו לא ייחשף, שאשתו לא כל כך הבינה למה הוא עשה את זה, למה הוא קנה VR, ואז הוא שם לה את בוימן רפסודי בביט סייבר, ושש דקות מאוחר יותר היא שאלה אותו למה לא קנית VR קודם.
חבל מאוד.
כן, אז כן, למי שאיכשהו פספס את החפירות האינסופיות בנושא, ביט סייבר זה המשחק הזה שבו אתם שמים קסדת VR, ואז מרביצים עם לייטסייברים לבלוקים עם חצים עליהם בקצב של מוזיקה. הוא יצא לאוקילוס ולווי, ובהמשך השנה הוא גם יצא ל-PSVR, והוא עוד אמור לצאת לאוקילוס קווסט בשנה הקרובה. אז הוא קיים בכל פלטפורמה אפשרית של VR, כולל אגב מכונת ארקייד של VR, מסתבר. אני ראיתי איזה פרסומת איפשהו. אז הצוות שמפתח אותו היה קצת עמוס, והם מאוד מאוד התמאמאו עם פיצ'רים במהלך השנה הזאת שבו קיים טכנית עדיין ב-Early Access, כי צוות פיצי של חמישה אנשים כזה, שפתאום פיתח את המשחק הכי... את המשחק ל-VR, ולא לגמרי יודעים איך להתמודד עם העומס.
אז אתה בעצם מרמז, זה לא משחק ששייך לשנה הזאת.
לא, זה משחק שכן, זה כן שייך לשנה
הזאת. אם הוא ב-Early Access הוא לא נחשב, לא סתם, אני צוחק.
הוא יצא ב-PSVR רשמית, לא ב-Early Access.
אה, תודה, נכון.
אני לא לגמרי בטוח למה הוא ב-Early Access ב-PC, האמת. הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב זה כי עדיין הם לא הוציאו את ה-Level Editor שהם הבטיחו אליו, אבל אף אחד לא אכפת מזה באמת, כי הקהילה כבר מכינה שירים כבר כמה חודשים טובים, ויש לכם, אם יש לכם גרסת ה-PC, יש לכם מיליוני שירים שאתם יכולים להריץ על ה-Beat-Saver שלכם. וזהו, אבל הם קצת התאפסו על הקצב שלהם, ואחרי שהם הוציאו את גרסת ה-PSVR, והם מפציצים בזמן האחרון בהמון פיצ'רים חדשים, הוסיפו לו מזמן Practice Mode וכל מיני דברים כאלה, וגם מאוד מטפטפים בהדרגה שירים חדשים. אחד מהם, שלא דיברתי עליו פה בפודקאסט, כי לא הקלטנו פרק רגיל, זה שיר הקיי-פופ הטוב ביותר בכל הזמנים. השיר של להקת ליג אוף לג'נדס, ש... שירת טוב ביצדר וכזה, לא הבנתי, מה הקטע? אוקיי, טוב, בסדר, בואו נחזור לשחק בשירים שאני מכיר. ואז עומר קפלן כתב ב-Walking Gamers על השיר הזה, שהוא מבוסס על להקה פיקטיבית שמורכבת מדמויות מליג אוף לג'נדס, ואז הקשבתי לו, וזה נשמע לי קצת מוזר אבל מעניין, וידה ידה ידה, אני לא מסוגל להוציא את השיר הזה מהראש, עצינו בבקשה, תעזרו לי בבקשה. אז זהו, אז אם יש דברים שעוזרים לגרום לשיר הזה לא לצאת לי מהראש אף פעם, זה העובדה שהוא ממש ממש טוב בביט סייבר. ועכשיו הוסיפו לביט סייבר גם רמה אקספרט פלאס, אחרי שסיימתי את כל השירים שלו על אקספרט, מה שאומר שאני כנראה הולך לשמוע את השיר הזה המון 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 פעמים בשבועות הקרובים, בזמן שאני אכשל בו שוב ושוב באקספרט פלאס.
מגניב, האמת שזה המשחק הראשון שגרם לי להגיד וואי אני רוצה לקנות מכשיר VR כלשהו, וכמובן עולה מלא כסף אז אין סיכוי שאני אעשה את זה בשנים הקרובות, אבל אני רוצה.
ובשנה הבאה יהיה לך את אופילוס קווסט, אז תוכל לקנות, אתה יודע, גרסת VR סטנדלון בלי להיות מחשב סופר מתוחכם.
כן, זה עדיין... זהו, תכלס, אם כבר הייתי קונה, אם הייתי כבר רוצה לקנות VR, הייתי כן קונה פלייסטיישן 4, כי אני רוצה פלייסטיישן 4, אבל that beside the point, קיצור צריך להתקדם. ערן, מה המשחק הראשון שאתה תדבר איתנו, עליו איתנו?
אז זהו, שיש לי רק שניים?
כי זה שני המשחקים היחידים שאני מצאתי ששיחקת השנה, כן?
נכון, כי אני לא מצליח, אני לא עוקב באבססיביות מספקת אחרי איזה משחקים אני משחק או לא. אז תודה, תודה אביב, שמצאת לי אותם.
הדרך היחידה שזה, זה פשוט אני חיפשתי את הפרקים שהשתתפת בהם לאורך השנה, והוצאתי משם את המשחקים.
אוקיי, אז זה הגיוני לגמרי. שיחקתי מלא משחקים מהשנה, אבל רובם כרגיל ישנים. אז בואו תחיל עם סבנאוטיקה. שהוא היה ב-Early Access לדעתי מאז 2006, והוא יצא מ-Early Access השנה, ואני משחק במשחקים רק אחרי שהם יוצאים מ-Early Access, וקיבלתי המלצות רבות עליו, ולא כחוונתי למה, אוקיי, בסדר, הוא נראה נחמד, והוא חמוד והכל, ואז ישבתי והתחלתי לשחק בו, והוא יוצא מן הכלל מצוין, אני לא יכול להמיץ עליו מספיק. זה משחק הישרדות, בשטח. השטח הוא מתחת למים, זה פלנטה מתחת למים, כל השטח הוא אני חושב בערך 2 קילומטר רבוע, אבל יש מלא עומק גם כן, ועומק מאוד רלוונטי ככל שהמשחק מתקדם, ומה שאני הכי אוהב בו, זה שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לספק, והוא מספק את זה, יש לו סיפור לספר, והסיפור הוא פשוט, אבל, ומסתיים אני חושב אחרי 10 שעות, משהו כזה, וכל הפן ההישרדותי, מסתיים אחרי 10 שעות גם, זאת אומרת זה לא שיש חקרת את זה, ואז עכשיו אתה יכול לחקור 40 דברים אחרים, ויש לך 300 סוגים של ריסורסה שאתה צריך לאסוף, כדי ליצור את המנגנון שעושה עוד יותר. לא, לא, יש רמות הולכות ומתפתחות של דברים שצריך לאסוף, ודברים שצריך להבין וכן הלאה, אבל הן מסתיימות באיזשהו שלב, וזה שלב מאוד הגיוני, בשבילי כצרכן שאוהב לשחק בערך 10 שעות ואז נמאס, והמשחק זהו, הוא מספק את כל החוויה המלאה במהלך הזמן הזה, פשוט כיף, העלילה לא שוס, היצירת, כאילו זה עלילה פשוטה, אבל היא מספיק מותחת כדי להמשיך קדימה. אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה עלילה, כמו יש סביבה מעניינת ויש אירועים שקורים אחד אחרי השני, אבל לא הייתי רושם, לא הייתי עושה מזה ספר, נגיד את זה ככה. והתענוג, אני חושב, הכי גדול, זה שהכל זורם כל כך יפה ומגניב. המשחק יפהפה, יפהפה, פשוט תענוג לראות אותו. כל מה שאתה מנסה להשיג הוא בדיוק מספיק קשה, ולא יותר מדי קשה, אלא אם כן כמו אביב, אתה נהרג איפה שהוא מאבד את כל הדברים שלך, ובייסק יעבוד לך המשחק.
זה לא קורה יותר מדי, וזה לא כאילו, לשמחתי, אתה לא באמת מאבד את כל האינבנטורי שלך כשאתה מת?
לא, לא באמת.
נופלים כמה דברים, אבל לא הכל.
אבל מעבר לזה, אם אתה מסודר כמו שצריך, יש לך ארונות בבסיס שאתה בונה וכן הלאה, ואתה דואג לשמור את הדברים שנראים חשובים, ולא לזרוק אותם כי הם לא נראים חשובים, אביב, אז ההתקדמות
של משחק היא בניית ארונות בעצם.
זה משחק של בניית ארונות וטיפול ארונות?
לא, זה לא שזרקתי את האיון קיובס כי הם לא נראו לי חשובים, זה כי לא ידעתי שאפשר לשים, כאילו עדיין לא היו לי את החדרים הרגילים שאתה יכול לבנות, היו לי רק את המעברים, ולא ידעתי שאפשר לבנות ארונות בתוך המעברים, אז נאלצתי להסתפק רק עם הקופסאות ציוד הצפות והקופסת ציוד שבתוך התא שלך, ואז הייתי חייב מקום, אז הפלתי את האיון קיובס וחשבתי שאני יכול לשמור עליהם, אבל אתה יודע מה? מסתבר שכשאתה בכוכב שהוא כולה אוקיינוסים, בתוך אוקיינוסים יש זרמים, וזרמי המים מזיזים דברים מכל המקום. מסתבר, כאילו זה קטע כזה.
האוקיינוס מלא בדברים מעניינים, המון דברים לחקור ולגלות, וזה נורא מספק כשאתה סורק איזושהי פיסת טכנולוגיה שהתרסקה לך מהספינה כדי שתוכל לבנות אותה מחדש, זה תמיד מספק כזה, ואתה רודף הרי חלקים וזה תמיד מגניב, וכשאתה חוקר את הספינה המרוסקת שתמיד ברקע, זה... בנו את המשחק הזה מאוד יפה, מאוד מפתה, עם באמת מעט מאוד תלונות לגביו. אני לא כך מצליח לחשוב על אף אחת, אני חושב שהוא נהדר.
אני יכול להגיד את כמה תלונות שיש לי, ואמרתי אותם גם בפרק קודם שדיברתי עליו, לחוויית משתמש שלו, הם משום מה טיפה סתו מהסטנדרטים של איזה כפתור ממפים למה ודברים כאלה שקצת הציק לי. הוא עדיין עם קצת באגים.
כן?
כן, okay. יש כל מיני באגים לפעמים, לא היסטריים כמו שהיו פעם, אבל יש לו עדיין, והוא אוכל את המחשב בטירוף.
שיוכל, מגיע לו, אם למישהו מגיע זה לא.
כן, כאילו יחסית למשחקים באותו טיר של פיתוח, הוא ממש אינטנסיבי על המחשב, אבל כל הבעיות האלה הן טכניות, אני בניגוד לאיראן, כן ישבח את העלילה, לדעתי היא עלילה מעניינת וראויה, במיוחד בצורה שהיא מועה, כאילו, אני יותר ישבח את הסטורי טלינג,
לגמרי, כן,
מאשר את העלילה עצמה.
הסטורי טלינג מצוין, כן.
הם עשו, קודם כל, הם פשוט פיצחו איך מעבירים עלילה במשחק הישרדות, שלא הרבה משחקים מצליחים, בערך הם ודפורסט, ודלונג דארק כמובן.
זהו, דלונג דארק זה מה שאני רוצה לנסות, בגלל שאני רוצה לראות את זה מבוצע שוב פעם.
בדיוק. אז כן, אז הסטורי טלינג שלהם מהמם, הצורה שבה מועברים לך גם הקטעי מידע, אתה סורק גם דברים שהם אינדיג'נס לפלנטה עצמה, וגם את הדברים שהתרסקו, אתה מגלה אנשים שהתרסקו עשרות שנים לפני הספינה שלך.
סיקס פילר.
לא, זה מינורי. אני לא אגיד מה קורה בסוף. זהו, אני... האמת, הדבר אחד שאתה לא רואה במשחק הזה בשום מקום, ואני מניח כי ההנחה היא שפשוט החיות אכלו את כולם, זה גופות של אנשים אחרים.
אתה גם את עצמך אתה לא רואה.
אתה טכנית רואה את הצל של עצמך.
כן, אבל אני חושב, הם ימנעו מלעשות איזה מודלים של אנשים פשוט.
נכון, אבל בטריילר של המשחק כן יש להם מודל של בן אדם. רואים כאילו פנים והכל. כן, אם תלך לראות את הטריילרים של המשחק. אז אני, כאילו מבחינתי המשחק הזה ראוי לטייטל יצירת מופת משחקית. אם אנחנו לוקחים משחקים לאורך השנים והעשורים והזמנים, שילוב מדהים של גיימפליי עם סטורי טלינג, עם סוף, יש לו סוף, תלוי בכמה אתה מתקשה, אתה יכול להגיע לסוף הזה תוך 10 שעות או תוך 30 שעות, כאילו זה תלוי כמה, קודם כל אפשר לבטל את הצורך באוכל ומים, אז אני ממליץ, ואז ואז לרוץ על המשחק, לא יודע, לי זה לא היה כיף, אז אני ממליץ לבטל, אבל כן, זהו, אני בסך הכל, אני הייתי מדבר על סבנאוטיקה, אם ערן לא היה מדבר על סבנאוטיקה, כי לדעתי זה בהחלט אחד המשחקים הבולטים של השנה הזאת, שעשה סוף סוף מ-Early Access, ואנחנו, נראה לי שהשנה נקבל, לא יודע אם השקה רשמית או Early Access גם של הרחבה, Below Zero, שנזכה לעשות את הכל שוב פעם רק בקרח. אז זה יהיה כן.
אני רוצה לשחק בסבנוטיקה, זה לא רוצה, אבל מה אני אשחק בזה? שגם תומך ב-VR אז בכלל.
לפי מה שהבנתי, ה-VR של המשחק הזה לא משהו, כי המצלמה כל הזמן זזה. בגלל שאתה במים, אז המצלמה כל הזמן זזה, וזה קצת לא נעים. אבל תנסה.
אוקיי.
טוב, המשחק הראשון שאני אדבר עליו משל עצמי זה מרוול ספיידרמן. האמת שרציתי לחבר את זה למה שאתה תגיד אחר כך על גד אבור, אבל ביוצא שאני מדבר על זה קודם. אז יש לי בעיה...
אני בכלל אדבר על גד אבור, כי זה לא כזה משהו בסוף.
יש לי בעיה עם משחקי ה-AAA שיצאו השנה הזאת, ספציפית ספיידרמן, גד אבור ורד דד רדמפשן. הבעיה שלי היא זה שכולם חושבים שכל אחד מהמשחקים האלה זה המשחק הכי טוב שיצא אי פעם בהיסטוריה.
אבל זה לא נכון.
ושהם רואים ל-120 ציון ולהיות משחקי היקום והמילניום.
אני שחקתי בשתיים מתוך שלוש מהמשחקים האלה, ואני מוכרח לציין שעם כמה שאני מתעודד אליו, כנראה שמקינגדום הארץ נהניתי יותר.
סבבה, אני מקבל את זה. אז מה שאני אומר על כל המשחקים האלה, אוקיי, אני לא מדבר על Red Dead, הקונצנזוס בקבוצת אדמינים שלנו זה ש... עושים יותר, ממנו הרבה יותר ממשהו, אבל אין לי ניסיון כי אפילו לא ראיתי אותו, כי הוא ממש לא מעניין אותי. אני כן אדבר על מרוול, על ספיידרמן ועל God of War קצת, גם על God of War ממש טיפה. הפואנטה היא ש... ויש לי הרבה דברים טובים להגיד על מרוול ספיידרמן, ובגלל זה הוא פה. הקטע הוא שהמשחקים האלה הם משחקי טריפל-איי, הם מאוד מלוטשים, יש דברים שהם עושים כאילו ברמה האומנותית סלש הבידורית, הכי טובים של, של, של התחום, זה נכון, הגרפיקה שלהם והאנימציה שלהם והוויס אקטינג שלהם, כאילו, שימו לי את כריסטופר ג'אג' בכל דבר בעולם, ואני אזיל ריר, לא יודע, מה עוד, המוזיקה שלהם וכן הלאה, אבל בעוד, כאילו, אבל אם לוקחים אותם כמכלול, מסתכלים על כל הדברים שלהם, אז לא הכל הם עושים טוב. אז זה הסיבה שנורא קשה לי עם הדיבורים האלה של אלה המשחקים הכי מעולים אי פעם. עכשיו, ספיידרמן, יש לי הרבה, אני תכף אגיד את כל הדברים המצוינים שיש עליו, אבל דבר אחד שמפיל אותו, זה שהם כל הדברים המצוינים האלה תקעו בתוך עולם פתוח הכי גנרי ביקום, מה שהיינו לפני 5 שנים צוחקים על יוביסופט שהם עושים כל הזמן, כולל actual radio towers שאתה צריך להפעיל. אז זה החיסרון הכי גדול שלו. לשמחתי, הם היו חכמים מספיק לתת לך לשחק את כל העלילה בלי לגעת בעולם הפתוח הזה, שזה יש הרבה משחקים שנופלים, כאילו, נגיד, שני האסאסן קריד האחרונים נועלים לך את ההתקדמות אם אתה לא בדרגה מספיק גבוהה, מה שאומר שאתה צריך ללכת ולטייל בעולם ולעשות דברים. אז את זה אין בספיידרמן. אבל זהו, אבל ספיידרמן עושה מלא דברים טובים בעלילה שלו, חוץ מהגרפיקה המהממת והאחלה voice actors שהם מצאו, והדרך שהם המציאו מחדש את ה-web slinging, שכאילו, אם אנחנו מתמקדים על פיצ'ר משחקי אחד שהמשחק הזה עושה יותר טוב מכל משחק אחר, זה כנראה התנועה שלו. הצורה שבה אפשר לנוע בחופשיות בעולם היא מדהימה וראויה לציון. אבל מה שהכי מגניב במשחק הזה, בלי קשר לכל שאר הדברים האחרים, זה איך הם הצליחו לקחת את הגוף הזה של הקומיק של ספיידרמן ולהמיר אותו לא סתם למשחק וידאו, למשחק וידאו שירגיש נאמן מצד אחד, ממש נאמן למקור, ומצד שני עדיין לקחת ולפתח אותו ולעשות איתו דברים חדשים שזה לא ירגיש סתם same old Spider-Man. עכשיו העלילה עצמה, יש פרק שלם שאני וגיא חפרנו על המשחק, זה, אם לא היה יוצא Into the Spider-Verse לפני החודש, חודש שעבר, זה כנראה הייתה העלילת ספיידרמן הכי טובה שהייתה מחוץ לקומיקס, אי פעם, כולל כל הסרטים. זה כנראה הסרט...
זה גם משהו שמשותף להרבה מהמשחקי טריפל אי הגדולים שכולם מלהגים עליהם שעצו השנה, שאתה וגיא עשיתם פרק שבו חפרתם עליהם הרבה.
נכון.
תחס, חוץ מרדת לידיים של תחס.
נכון, זה נכון. עכשיו הוצאת אותי מאיפה שהייתי, כן.
אני מצטער, סליחה.
לא, זה בסדר. אז עלילה מדהימה, הדרך שבה הם מכניסו את כל היקום של ספיידרמן לתוך המשחק וידאו נהדר, הצורה שבה הם הכניסו דמויות ועשו להם רי-אימג'ינינג, אני מת על המרי ג'יין של המשחק הזה, זה אני חושב שאחת המרי ג'יין הכי טובות שהיו במשחקי ספיידרמן, או בסרטי ספיידרמן, או בכל דבר. וזהו, וזה מה שכל כך, כאילו, כל כך היה לי קליקט עם המשחק הזה, כי אם אני מסתכל עליו בתור הפיצ'רים במשחקים שלו, אם אני כאילו מוריד את הקטע של ספיידרמן במשחק, מסתכל עליו בתוך המשחק, אז זה וואץ' דוגס עם לקפוץ מבניינים. אבל אתה מוסיף לזה את ספיידרמן, וזה נהיה מגניב ממש. זהו, וזה זה למה המשחק הזה נמצא לי ברשימה הזאת, ואני כאילו ממש מחכה לראות את איך הם ממשיכים את זה, למרות שזה ייקח כמה שנים טובות. וחוץ מזה, בגלל שאני לא יכול לראות את Into the Spider-Verse, כי הקולנוע המניאק שלי מקרין אותו רק עם דיבוב לעברית, אז אני צריך לדבר על איזשהו ספיידרמן אחר.
רגע, אתה אוכל?
אני
לא ידעתי שאתה אוכל.
אני לא הולך לראות סרטים בדיבוב לעברית.
אוקיי, אוכל, בסדר, תגיד, יש לך סמולן ונסגור, זהו.
That's new? That's new information? I don't get it.
עכשיו אני יודע, אני... להבא, אני...
לא, בסדר, יש, אתה יודע, יש להיות סמולן, ויש לא לראות סרטים בדיוק לעברית, באמת.
כן, יש...
יש גבול.
חומרות שונות של חומרה.
אוקיי. טוב, אז זיימן, בוא נדבר על המשחק, שאני חושב שזה המשחק הראשון, או לפחות אחד הבודדים, מלבד דברים של בליזרד, שכאילו כל הפודקאסט דיבר עליו במשך איזה שבועיים.
כן, בצדק לגמרי. אבל אמרנו שמעכשיו נדבר יותר מהר, אז נראה כמה מהר אני יכול להגיד.
לא יודע, אנחנו כרגע ב-20 דקות, יש לנו עוד 25 למלא, אז אני חושב שנהיה בסדר.
אוף, הרסת לי אבל גם את הדליברי של הזה.
זה להחזיר לך על קודם.
אני מצטער. אני כל הזמן מצטער, אני פולני, מה לעשות, ככה זה עובד. Dead Cells, זה לא ספוילר לגיימפוד, כי בגיימפוד אני כנראה לא הולך לדבר על Dead Cells, אלא אם כן במקרה אנשים יבחרו את אותם משחקי השנה כמוני, כי יש לנו מערכת מוזרה. זה Dead Cells, זה אקשן פלטפורמר רוגלייק, שאני לא חשבתי שאני אוהב אותו, כי הדבר הכי שאני אהבתי במשפט שאמרתי עכשיו, זה את המילה רוגלייק, שאר החלקים נשמעו לי, אבל כולם אמרו לי לעשות אותו, ובאותה תקופה שיחקתי בגד אוף וור, שהיה כזה נחמד, אבל לא אהבתי עליו, ספוילר להמשך הפרק. וקיבלתי עותק בחינם של Dead Cells, והתיישבתי, באתי להתיישב מול המחשב, וכזה היה או להפעיל שוב את God of War, שוב לשמוע את הילד המעצבן הזה, או לעשות את Dead Cells הזה שכולם מדברים עליו. ווואי, הדבר הזה מגניב. ואני אומר את זה, אני ראיתי, אני חושב, כמה שעות במצטבר שלו, כי ראיתי גם, קלטתי Let's Play באחד עם ארז, וזה, וראיתי אותו בהמון המון הזדמנויות, ולא הערכתי עד כמה זה יהיה מגניב ברגע שאני ארים את השלט ואתחיל לשחק בעצמי, כי הוא מרגיש כל כך טוב בקטע של האקשן פלטפורמר שלו, והוא כל כך מעודד חשיבה טקטית ולא בכך טוויץ' ריפלקסס, וזה היה ממכר בטירוף, ושיחקתי בו איזה משהו כמו 50-60 שעות, סדר גודל, ואני תכלס רוצה לחזור ללבוד. פשוט יש יותר מדי משחקים אחרים, אז אני לא יכול לשחק כל השנה בדלצל, אבל לא ממש ממש טוב. אז למי שלא ניסה את דלצלס, גם אם אתם לא אוהבים אקשן פלטפורמרס, תנסו את דלצלס, זה משחק טוב.
אז זהו, אז כשאני הגעתי למשחק הזה, כמו שאתה אומר שאהבת את החלק של הרוגלייק, אני לא אהבתי שום דבר מהתגיות ג'אנר שלו. אני ראיתי אותו תוך כדי הארלי אקסס שלו בטוויץ', אני התלהבתי, אני רציתי לנסות, ואז הוא הגיע אליי ואני ניסיתי וגיליתי שוואו, יש משחק רוגלייק סלש סוזלייק שאני מצליח לשחק, גם כשהוא מאתגר אותי הוא לא מבאס אותי והוא גורם לי לרצות להשתפר ולהתקדם, זה הישג מאוד מרשים למשחקים מהז'אנר הזה.
כן. אני רוצה להגיד, זה לא כמו ש... אני לא יודע אם אפשר להגיד עליו שהשלם גדול מסך חלקיו, אבל כאילו, כן כל חלק אינדיבידואלי שהוא הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי שהוא יהיה. ובגלל זה, לא יודע, בגלל זה הוא מוצא חן בינינו, אפילו ששנינו מתאים אצלנו בתור אנשים שלא היינו מתקרבים לז'אנר הזה.
כן. תשמע, לא יודע... אני לא יודע למה הוא עובד כל כך טוב בכל החלקים שלו, למה... הוא כאילו מצד אחד הוא נותן לך, אני חושב שהבעיות שלי עם כל המשחקים ב-Lack of a Better World, Get Good, זה שהם לא מספקים לי מספיק להרגיש מגניב, תוך כדי שהם דורשים ממני להשתפר, ו-Dead Cells, מהחרב הפשוטה שאתה מרים בתחילת המשחק, גורם לך להרגיש מגניב, והוא מהר מאוד מביא לך עוד מלא דברים שגורם לך להרגיש מגניב. אז לפעמים הוא מבאס, אבל אתה ממש מגניב תוך כדי שאתה מתבאס.
כן, אני חושב שזה גם, זה עוד כמה דברים, זה גם הקטע של הצורה שבו הם שילבו בתוך את האלמנט של הספיד ראנינג, שתכלס גורם לזה שאחרי שאתה סיימת את המשחק, אחרי שאתה כבר מגיע באופן קבוע לאמצע המשחק, שהוא תצטרך להשתעמם כשאתה מגיע לאמצע המשחק בפעם הבאה, אחרי שנהרגת, אז... אפילו לא אם אתה בהכרח משתמש בדלתות האלה, את כל המסכים שלו, את כל המסכים שלו יש דרך לרוץ ממש ממש מהר, אם אתה משחק בהם. אז זה נראה לי מאוד עוזר לו, וכן, והמערכת לוט שלו מצוינת. גם מבחינת הדברים הפסיכיים שיזרוקת עליך, והקומבוים שהיא מאפשרת, וגם מבחינת זה שאוקיי, אחרי שאני כבר, אני חשבתי שכבר יש לי בילד סגור, שאני רציתי את הצוף המשחק, אבל היי, אז מצאתי חרב שעובדת קצת שונה, אבל שמבהירה את כל מי שאני מרביץ לו. מה, אני לא אקח אותה? ברור שאני אקח אותה, ועכשיו נלך גורמים לביד החדש הזה לעבוד. אז המשחק מאוד חכם.
אין ספק. טוב, אנחנו יכולים להשתפך עליו עוד הרבה, אבל ערן, ספר לנו על המשחק הבא.
אבל אתה אומר הבא, אבל זה השני, זהו, אחרי זה אני יודע מה להגיד.
בסדר, אז אתה תשב שם ותהיה יפה.
בסדר גמור, אז ככה, קולטיסט סימולייטור הוא משחק. הוא היה בקיקסטארטר, ואני לא משקיע במשחקים בקיקסטארטר, כי למה? שיצאו קודם, ואז נראה אם הם טובים או שווים משהו. אבל במקרה הזה, זה היה השקעה של אני רוצה שהדבר הזה יתקיים, ובעלות שלו, שזה היה משהו $15, אני לגמרי מעוניין גם לקנות אותו.
בקיצור אתה גזען.
מה אמרת?
בקיצור אתה גזען.
בוודאי שאני גזען, לא, כמובן, אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה של גזענות. ואחר... היוצר שלו פשוט הוא אלקסיס קנדי, שלפני כן ייסד את Fail Better Games וכתב את Fallen London, שהיה מכונה פעם Echo Bazaar, שזה משחק שאני מאוד מעריך ומאוד מתרשם ממנו, גם מהכתיבה שלו וגם מהסגנון שלו. וכל סימולייטור זה הדבר הבא שהוא עושה, אז כמובן שרציתי מאוד מאוד לבדוק את זה. וזה משחק מאוד מוזר. אני לא יכול לשתף לחידת מסך בפודקאסט, עליתי על זה בזמן שכתבתי את ההערות, אז במקום זה...
נזכרת שאתה עובד במדיום מבוסס אודיו בלבד.
לא ויזואלי. אז החלטתי במקום זה לשלוח אתכם מאזינים מקרים, פשוט לחפש קולטיסט סימולייטור, סקרין קפצ'ר או משהו כזה, סקרין שוט בגוגל אימג'ז, ולראות שכולם נראים בדיוק אותו דבר, ואי אפשר להבין כלום מאף אחד מהם. כי זה נראה סופר פשטני או כן, סופר מורכב.
זה נראה כמו שולחן שיש עליו קלפים.
זה בדיוק כך שזה נראה, וזה בייסיקלי המשחק. עם זאת, באמצעות המנגנון הזה, שבמובנים מסוימים מזכיר קצת באמת המנגנונים של Fallen London, יש לך קטעי טקסט קצרים, גושי טקסט קצרים שבעצם אתה יוצר, אתה מעורר באמצעות כך שאתה שם קלפים בתוך קלפים אחרים, בתוך מתקנים ודברים שכאלה, זה נשמע קצת מורכב, זה לא מורכב בכלל, זה מתחיל מאוד מאוד פשוט, ואתה לאט לאט מתפתח, ומה שאתה בעצם בא לעשות זה להיות קולטיסט, להיות איש קאט, וזה סימולטור, זאת אומרת, זה לא רק הפן של לפתח את הקאט שלך, זה גם להתמודד עם הרשויות קצת, וגם מאיפה אני אשיג עכשיו כסף, ואני צריך להמשיך ללכת לעבודה, וגם הבריאות שלי, והבריאות הנפשית שלי, והחלומות שלי, שדרכם אני נחשף לעולם האמיתי, שמעבר לעולם הריק שלנו, והתגליות המופלאות שאני מגלה בו, שהן סופר מוזרות, וזה די מגניב, ואז אני לומד ריטשואלס, וכן הלאה וכן הלאה. וזה בפעם הראשונה שמשחקים בו, הוא סבבה לגמרי, ואז מתים, בגלל שזה רוגלייק, במובן מסוים. זה רוגלייק במובן שבמשחק רוג אמיתי, יש המון המון דברים שיכולים לקרות, אבל אתה לא יודע מה, עד שאתה בתכלס בא ויושב ומשחק, ואז פתאום אתה מגלה, השיקוי הזה עושה ככה.
ואם אני עושה ככה, אז גם זה יכול לקרות וכן הלאה. אתה מגלה את האפשרויות של העולם ואת החוקיות שלו תוך כדי משחק בו. ועושים את זה על כך שנכשלים שוב ושוב. זאת אחת הדרכים העיקריות ברוגלייקס להתקדם. וזה קורה גם כאן, אלא כשאתה נכשל, אתה לגמרי נכשל. וזה יכול להיות גם אחרי שעתיים של עבודה. זה יכול להיות גם אחרי 3 שעות של עבודה. ואני קורא לזה עבודה בגלל שבמהלך הזמן הזה אתה צריך להקדיש די הרבה תשומת לב לבדרך כלל פעולות מחזוריות, שזה מתסכל. כי הדרך אל הגאולה, אל הניצחון, היא בגדול תמיד אותה דרך. אבל... והדברים שאתה תגלה בדרך, הם בגדול תמיד אותם דברים.
אבל איפה הכיף? אני עדיין מחפש את הכיף.
דבר שאני פעם משנה שמשחקים בו, הוא מאוד מאוד מעניין. אני ממליץ בחום לכל אחד לשחק בו, כי הוא מעניין כמשחק, הוא מעניין כי הוא כתוב היטב, כי לא בדיוק הלילה, אבל החוויה המשחקית שלו, פשוט מעניינת מאוד. פעם, ואז אתה תרצה לשחק בו פעם שנייה, אחרי שתיקשל, וזה בסדר גמור, פעם שנייה אתה תגיד, פעם אני יודע איך לעשות, ובאמת אצליח יותר, ודברים באמת יהיו אחרים. פעם שלישית, זאת הבעיה. והבעיה שלי גדולה במיוחד, בגלל שבפעם השלישית שלי, או אולי הרביעית, כבר אני לא זוכר, וחשוב לציין שכל פעם שאתה נכשל, הפעם הבאה שאתה תתחיל, אתה מתחיל מההתחלה קצת אחרת, אתה יכול לבחור איזו התחלה, וההתחלה שבה אתה מתחיל, יכולה לנבוע מהכישלון הקודם שלך. אתה יכול לשחק את מי שתפס אותך, למשל, פעם שעברה, ואז אתה מתחיל עם קשרים במשטרה ודברים שכאלה.
קצת כמו רינס.
כן, קצת כמו ריינס, ויצא עכשיו לאחרונה הרחבות, כל הזמן יוצאים לו DLCים, לא בדיוק DLC, אני חושב שזה הרחבות חינמיות, אני לא יודע, כי בקיקסטארטר קיבלתי את התמיכה של כל הדברים, אבל כל מיני הרחבות שמוסיפות גם עוד קלפים של דברים שיכולים לקרות בתוך המשחק, וגם של סוגי התחלות חדשות, כי התחלה מאוד משפיעה על מה תהיה. אם אתה מתחיל כהנדסן עשיר, אז בייסיקלי אתה לא צריך ללכת לעבוד אף פעם למשל, וזה מאוד מעניין, זה מאוד שונה מאחרת.
נשמע כמו אבל... קומנטרי על החיים, כן.
לגמרי. אבל הבעיה היא שאני במהלכו של איזשהו משחק מאוד מאוד מתקדם, לדעתי 3 שעות משחק הייתי בפנים, הלוח שלי נראה, קשה לכם להתחיל להבין מה קורה בו בכלל, והוא מסודר, סידרתי אותו, פשוט שיש בו כל כך הרבה דברים. והבעיה היא שאחרי 50 שנה של הפסקה שלקחתי, גם אני לא יודע מה קורה שם. אני כבר לא זוכר את החוקיות של המשחק, אני כבר לא זוכר איך עושים את הדברים וממה אני צריך להימנע. אני כבר לא זוכר לשים בצד 2 visions כדי שאני אוכל להימנע מהדיכאונות כשהם יגיעו. אני לא זוכר אף אחד מהדברים האלה. אז ישבתי לשחק איזה 10 דקות, ולא הבנתי מה אני עושה, ולא הבנתי מה הכיף, ויצאתי. וזה ממש חבל. עכשיו, אני יכול למחוק את זה ולהתחיל אחד חדש. אני לא כך רוצה, לא כך אכפת לי. זאת אומרת, בשלב הזה כבר לא אכפת לי.
אוקיי.
נגמר לי.
טוב. זאת הייתה המלצה מוזרה.
תשמע, זה משחק...
זאת המלצה לכולם לשחק בו פעמיים.
כן, בדיוק, בדיוק. אני חושב שזו חוויה שראוי לחוות.
אתה חושב שזה שווה $20?
אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע.
אוקיי.
שכל אחד יעשה את החשבון לעצמו.
נעבור הלאה. אני ממליץ על מונלייטר. זה המשחק המקביל לדד סלס מהבחינה הזאת, בקטע של השנה הזאת, שנכנסתי לשחק רוגלייק ונהניתי מזה. הסיבות הן אחרות מדד סלס. אם דד סלס גורם לך לאהוב את הרוגלייק בזה שהוא גורם לך להרגיש מגניב כל ריצה, אז מונלייטר שם הרבה דגש על תחושת פרוגרשן, כי האלמנטים של הרוגלייק שלו הם רק בתוך המבוכים. מי שלא זוכר את מה שדיברנו על מונלייטר בזמנו, זה משחק שהוא משלב דאנג'ן קרולינג רוגלייק עם משחקי ניהול חנויות בסגנון רייסטיר, ולא זוכר את השני משחקים האחרים שיש מאותו ז'אנר, זה ז'אנר מאוד מצומצם, יש בו איזה 5 משחקים סך הכל. אז מה שעושים במונלייטר זה, יש לך חנות ואתה צריך למכור בדברים, אבל בשביל למכור בדברים אתה צריך ללכת לבזוז מבוך. ואז אתה נכנס למבוך, המבוך הוא רנדומלי כל פעם, יש למעשה 5 מבוכים, אתה צריך להרוג את הבוס של כל מבוך בשביל להתקדם למבוך הבא, למצוא את המפתח עד שתגיע לסוף. ואם אתה מת בתוך המבוך, אתה כמובן מאבד את כל השלל שאספת, וצריך להתחיל מחדש עם המבוך ברנדומלי. אבל, קודם כל, תמיד יש לך מין שרשרת כזאת, שאתה יכול פשוט לטלפר את החוצה, גם אם לא סיימת את המבוך, ואז למכור את הדברים שלך, לצבור כסף, וכמובן לשדרג את עצמך, כי זה מה שעושים במשחק דאנג'ן קרולינג, גם כשהוא חסר אלמנטים של רוגלייק. אז אתה משדרג את עצמך וקונה לעצמך כל מיני סוגי נשקים ומשדרג אותם ומשדרג את השריון ומשדרג את החנות כדי למכור לעוד אנשים דברים, ויש בכלל מיני גיים שלם של לנחש את הערך של דברים לפי התגובה של הקהל בסגנון mm. ויש מערכת של היצע וביקוש במשחק, ככה שאם אתה מוכר יותר מדי מחפץ מסוים המחיר שלו יורד, כל מיני דברים נחמדים כאלה שמעסיקים אותך כשאתה לא זוחל במבוך. וכשאתה כן זוחל במבוך, אז יש לו דינמיקה מאוד נחמדה, כאילו, של, אני חושב שזה אחד המשחקים הבודדים שבאמת יצא לי לשבת עליהם, וכאילו, ללמוד את הצורות שבה המפלצות תוקפות וזזות, ולהשתפר ולהצליח להרוג אותם ביותר מהירות וביותר קלות, כדי לצאת עם יותר שלל. מה שעוד דבר שלטובת המשחק הזה, זה שבחצי שנה מאז שהוא יצא, הם הוציאו לו מלא עדכונים, עם עוד ציוד ועוד פיצ'רים, יש עכשיו פץ במשחק, יש ניו גיים פלאס שלא היה קודם, ממש ממש שיפרו אותו. אני עוד לא יצא לי לחזור אליו מאז שכל השדרוגים האלה נכנסו, כי אני רציתי לחכות עד שהם פשוט, היה להם רודמאפ כזה, עד סוף 2018, עם כל ה... פאצ'ים שהולכים לצאת, ועוד לא יצא לי לחזור מאז שהם השלימו את הכל, אז אני הולך לעשות את זה, וחוץ מזה, זה אחד המשחקים שאני משחק איתם בקונטרולר, כשאני זרוק על הספה, אז זה בכלל נחמד. זיירמן, מה בא אצלך? אני רואה, יופי. המשחק.
המשחק. אחד מהשלושה משחקים. אז כן, גם המשחק השלישי שלי הוא משחק אינדי, מה שאני חושב מסכם את כל מה שאני חושב על הטריפל איז שיצאו בשנה הזאת.
כן.
וזה Into the Breach, המשחק השני של החבר'ה שעשו את FTL, שנו באמת, שום דבר לא יכול להיות טוב כמו FTL, מה הם כבר יעשו? או, שלום לך, חיקוי אקסקום שאני הולך לשחק בו 80 שעות.
מה, רק 80 שעות?
זה הזמן שלקח לי לסיים את כל האצ'יבנטים, אז כן.
משחק קצר.
כן, ואחריו אני, ואתה יודע, כאילו, אני פשוט הייתי חייב לקבוע איזושהי נקודה שבה אני עוצר. מסתבר 69 שעות, סתם פרגנתי לו. Into the Breach זה, אני רוצה להגיד, XCOM Light, מאוד מאוד Light, המפה היא לוח של 8 על 8, הקרב ממוצע שם לוקח סדר גודל של 5 תורות, משהו כזה, 5 של 5 של הפולשים המפלצות הפולשות שמנסות להשמיד את האיים שאתם נמצאים בהם. וקמפיין שלם מההתחלה ועד הסוף לוקח סדר גודל של שעתיים, אתם גם יכולים לעשות אותו בשעה, אם אתם קופצים לעשות את המשימת סיום קודם לכן, והוא ממכר ברמות שלא יענו. אני חרשתי על הדבר, זה ממש קשה להפסיק לשחק בו, והוא... בעצם אם לא היה יוצא Dead Cells, ואם לא הייתי מסיים את כל האצ'יבנטים, כנראה שפשוט לא הייתי מפסיק לשחק בו לעולם. זה מאוד קל ביחס לאחיו הבוגר, XCOM. פשוט מאוד מאוד קל רק להרים את הקונטרולר, אני משחק בו בכל המקרה, להרים את העכבר, זה מוזר, ורק להתיישב ולשחק בו איזה רבע שעה כזה, לעשות E1 ולצאת החוצה. ובגלל שזה כל כך קל, אז אני מצאת עצמי עושה את זה כל הזמן. כל מסך הוא כמו חידת שחמט קטנה כזאת שאתם מנסים לפרק ולהבין איך לעזל אתם מוצאים מזה, אם בכלל אפשר לצאת מזה, ואתם לא מקבלים מט בחמישה מהלכים, לא משנה מה תעשו. וזה כיף גדול. זהו, זה ניסיתי ללהג עליו ממש מהר, אבל הוא ממש ממש טוב.
סבבה, בסדר גמור. אוקיי, אז לרן נגמרו המשחקים שיצאו השנה, מה לעשות? אני אמשיך. אז Book of Demons, סוג של ההפתעה של סוף השנה הזאת, הסיבה היחידה שבכלל שמעתי עליו זה כי קיבלתי אותו מחברת היחץ שאני מקבל ממנו משחקים, וכאילו פשוט לסכם את זה, זה פשוט היה ממש הפתעה לטובה, הוא לא משחק... מרשים במיוחד, הוא לא עושה מבחינת הגיימפליי שלו הרבה דברים חדשים, זה דאנג'ן קרול, זה דאנג'ן קרול שמעמיד פנים שהוא משחק קלפים, הוא לא, הוא פשוט דאנג'ן קרול, אבל הדבר...
הוא דאנג'ן קרול אבסטרקטי אולי.
כן, נכון.
מה שהוא לוקח מעולם הקלפים זה את הקונספט האבסטרקטי.
זה נכון, ומה שהוא מביא לשולחן, הפיצ'ר העיקרי שלו, ואני מת על זה, ואני רוצה שעוד משחקים יאמצו את זה, במקום ללכת לכיוון ההפוך. זה כמה הוא נותן quality of life לשחקן. מזה שיש לנו את הפלקסיסקופ שנותן לך להחליט גם הזמן לשחק בכל פעם שאנחנו יושבים עליו, מזה שהוא מסמל לך בדיוק איזה מפלצות יש לך בכל שלב, איזה אוצרות יש לך לכל שלב, אם פספסת האוצר, הוא מראה לך איפה פספסת אותו, הבוסים או היוניק מנסטרס, שהוא מראה לך בדיוק את השלבים שלהם, ומה הם יעשו שאתה פותח שלב חדש, הדרך שבה הוא מראה לך מתי מפלצת מסוימת היא מיון, או אם אתה צריך לעשות משהו מיוחד בשביל לפגוע בה. בקיצור, כל הדברים האלה, שכל משחק אחר מתעקש להסתיר בשם האימרסיה, Book of Doom אומר, לא, אנחנו בכלל לא משחק, אנחנו ספר. בספר יש מידע. קחו, הנה כל המידע שאתם צריכים כדי לשחק. תתקדמו. זה בא לידי ביטוי גם גם בממשק של הכפר, כאילו מחוץ למבוך. כל ה-NPC מסודרים בחלון אחד, בטאבים, אתה יכול לעבור ביניהם ממש מהר. כל הדיאלוגים במשחק לא הולכים לשום מקום, אתה יכול לגשת לכל הדיאלוגים שהיו ולקרוא אותם מחדש או לשמוע אותם מחדש.
לא שיש סיבה.
כן, לא שיש סיבה, אבל הם שם. כל הדברים שהמשחק מציע מסודרים בצורה מאוד יפה, מאוד זמינה. זהו, כאילו, אין לי, מבחינת החוויית משתמש, ה-Quality of Life, אין לי מספיק דברים טובים להגיד עליו. אני חושב שבאמת שלא ציפיתי לזה, ואם לא היו את הדברים האלה, זה תכלס, זה היה משחק Dungeon Crawling די בינוני. אין פה איזשהו בשורה בז'אנר. משום מה החליטו לאלץ אותך ללכת לאורך מסדרונות בקו ישר, אתה לא יכול ללכת באופן חופשי. הם משתמשים, כמו שאירן אמר, באבסטרקה הזאת של המשחק קלפים, למרות שחוץ מזה שהדברים מסודרים כמו קלפים, אין סיבה שהם יהיו קלפים.
לא, אני חושב שזה מאפשר גם לעשות דברים כמו הללכת בשורה, וזה מאפשר לעשות דברים כמו המפלצות שכדי להתקיף אותן, כדי לגרום לנזק, צריך קודם כל ללחוץ עם העכבר על המגן שלהם.
לא, זה סבבה. זה סבבה, את זה אני אוהב.
זה נותן תחושה של מין משחק צעצוע קצת.
נכון.
שזה מכוון.
נכון, נכון, אני מסכים. זה בחירה אסתטית ולא משחקית. במובן מסוים. זהו, אבל כאילו, אני הגעתי לשליש ממנו, עברתי את הבוס, כאילו את הסופר בוס הראשון, הקוק. זה שהם כאילו עשו ריפ-אוף מוחלט על דיאבלו אחד, זה בכלל מעניין.
זה מצייר בעיניי. המשחק גם חושב שהוא מצחיק בהרבה מקומות, והוא ממש לא
מצחיק. אבל זהו, זה מה שיש להגיד. כאילו, אני באמת, הבשורה שלי זה שאני הייתי רוצה שמשחקים, ובמיוחד, זה נורא קונטרסטי, כי במיוחד בשנה שיצא לנו Red Dead Redemption 2, שכאילו, אחת הטענות של אנשים כלפיו, זה שכאילו, הם לקחו את האימרסיה והוציאו אותה מכל החורים, ברמה של כשאתה צריך להוציא משהו מתיבה ויש חמישה חפצים, אתה תראה את האנימציה של המשיכת חפצים 5 פעמים. ודברים כאלה, כאילו אני שמעתי... זהו, אני שמעתי מלא תלונות כאלה, אז זה מרענן שיש משחק שבא ואומר, לא צריך אימרסיה, אתם לא באמת מחשף שירד לקטקומבות להרוג שדים, אתם משחקים במשחק. אז הנה דברים שקשורים ללשחק במשחק.
אוקיי, אז לי יש קצת תלונות עליו. דבר ראשון, אני סיימתי אותו עם הלוחם, ואז התחלתי אותו עם הגנבת, שהיא לא כיפית, לא כיף לשחק כל כך עם הגנבת.
אז הנה עוד משחק של 2018 ששיחקת.
כן, שיחקתי אותו הרבה, והתחלתי אז עם ה...
אז הוא לא רוצה לציין אותו בתור טוב ומעניין.
הוא מספיק לי שאביב דיבר עליו. אני חושב שאחת הבעיות איתו, בין זה שבין היתר העובדה שהוא נורא סתמי, הם בהחלט התאמצו פה ושם, בפן האסתטי הם בהחלט התאמצו, חבל לי שהם לא התאמצו גם באיזושהי עלילה מינימלית.
אני מסכים, אין ספק שזה החולשה העיקרית שלו.
למה בכלל יש דיאלוגים? אפשר היה לדלג על זה לגמרי, זה כאילו, לא הייתם צריכים להתאמץ ולהסביב voice actors בשביל השטויות הגמורות שנאמרות שם, בהתחשב בכך שכל שאר המשחק לוקח את עצמו באפס רצינות, גם כן, בכל מקרה. אבל גם, מה שמנוגד ל-Quality of Life, זה איך שלפעמים משחק דורש ממך ריכוז במידה שאני לא, הם כאילו לא מבינים שזה משחק שאני משחק ברקע? איך יכול להיות שהם לא מבינים? זה משחק שמטרתו לעשות שוב ושוב את אותו שלב, אקראי עם מפלצות שאומנם משתנות, אבל תאמין לי, פעם השנייה שאני משחק את המשחק הזה, אני מכיר את כל המפלצות כבר, כן?
כן.
והם מצפים שאני אשחק את המשחק הזה מספר רב של פעמים ובמודס שונים של משחק. ולמרות כל זה, יש למשל מפלצות רבות מאוד, שאם לוחצים עליהן בתדירות גבוהה מדי, הן מתרגזות ומתרפאות.
כן.
מה?
ועוד יותר, יש את האפקט של הסטן, שמחייב ממך ללחוץ על כוכבים שזזים במסבע.
זה חמוד בעיניי.
זה הדבר
שהכי ירגיז אותי. מה שמשגע אותי, אבל זה יש המון אפקטים של האטה, ויש המון אפקטים של, נגיד, פיצוץ רעל, אז כמעט אין שום סיכוי שתהיה מחוץ להיקף שלו, אפילו אם אתה מנסה, במיוחד אם אתה הלוחם, זה פשוט, יש כאן איזשהו ניגוד, אני מרגיש, בין איך שהמשחק בתחס מיושם בהרבה אלמנטים שלו, לבין מה שהוא מקרין בהרבה אלמנטים אחרים שלו.
אני מסכים לחלוטין עם הניתוח הזה.
עם כל זאת, המשחק ממש נחמד ושווה בדיקה.
כן. טוב, עידן, בוא תן לנו ספיד ראונד של המשחקים של הסבתא.
אוקיי, זה המשחקים שלא הייתי בטוח אם אני אגיע למזלחים בכלל, אגיע, מה אני... לא הייתי בטוח אם נגיע אליהם בכלל, אז לא ידעתי כל כך אם זה יקרה, לא יקרה. קיצר, מה שקורה זה ששאר המשחקים שכתבתי, זה עובר מהמשחקים הטובים שעצו ב-2018 למשחקים המעניינים של 2018. הייתי חייב להזכיר באיזושהי צורה את God of War, כי אני נהנה כאילו לעשות, תראו, אני לא נסחף אחרי הזרם, ואני אומר כל הזמן כמה God of War קקי, הוא לא באמת משחק קקי, הוא כאילו... סבבה, ומלכתחילה אני אזכיר, דיברתי על זה כשדיברתי פה על God of War, או כשדיברתי בגיימפוד על God of War, מי זוכר, שמלכתחילה הוא לא באמת הז'אנר שלי, הסיבה העיקרית שאני שיחקתי בו זה כי עשו ממנו כל כך הרבה רעש, וכי הוא נראה מעניין, אז רציתי לראות מה עושים ממנו. אבל אני חושב שגם אם כן הייתי אוהב את הז'אנר שלו, אני חושב שהוא לא מספיק טוב. אני חושב שהבחירות... האומנותיות של מקום במשחק, במיוחד הבחירה לשמור כל הזמן על זווית, על סינגל שוט, כאילו שזה משנה משהו, כי אתם נמצאים בכל מקרה במשחק מחשב, ואין לכם בעיה למקם את המצלמה איפה שאתם... זה לא אתגר לעשות הכל בסינגל שוט. מלבד זמני טעינה כמובן, ואז מה שקורה זה שכל המשחק בסינגל שוט, ושליש מהמשחק אתם מבלים בהליכות ממש ארוכות ממקום למקום, ובהמון ממצות סופר ארוכות שאתם רואים שוב ושוב ושוב, בגלל שהמשחק צריך להתאים דברים ברקע, בלי להכניס לכם למסך טעינה, כי החליטו שזה יהיה בסינגל שוט. זה שובר את הקצב של המשחק. המערכת קרב שלו בערך שליש עד חצי מהמשחק, היא די זבל, ורק כשמתחילים להתווסף לכם ממש הרבה אפשרויות, הוא פתאום נהיה טוב וכיף. וגם בשלב הזה יש מדי פעם בוסים שפשוט קוטעים את הקצב שלו לגמרי. כי אני מצטער, אני יודע, אנשים שמנהנים מזה, אני לא מבין איך. הבוסים שלו לא מבינים בהרבה מכנית מאלה של Kingdom Hearts, אוקיי? הם יותר מרשימים גרפית, אבל הם לא, מבחינת המכניקה זה עדיין בדרך כלל ללחוץ הרבה פעמים על X עד שהדבר הגדול שמולך נופל.
טוב, עברנו Lightning Round.
סליחה, קיצר, אני, אוקיי, הוא נחמד, הוא טוב, הוא מעניין, יפה מאוד שזה הכיוון של כל הוות את סדרת God of War, אני לא אשחק בגד of War הבא, מציתי, תודה.
לפני שאתה, אני רוצה להגיד מילה. אני, לפני שראיתי את כולו, או תוך כדי שראיתי את כולו, לפני שהיה לנו את הדיון הארוך על המשחק, אני אמרתי שלדעתי הסיבה העיקרית שאנשים כל כך התלהבו ממנו זה כי הוא היה כזה דיפארצ'ר מהמשחקים הקודמים בסדרה, כזה שדרוג משמעותי, שזה הפיל אנשים מהקרשים, אבל אם משווים משחקים אחרים מאותו קליבר, מפחות או יותר באותו זמן יציע, אז כן, אז יש לו מלא חסרונות כמו שציינת, עולם סמי פתוח גדול מדי, מערכת קרבות לא משהו שאני מרחץ יותר מדי וכן הלאה. אני נורא נהניתי מהלילה שלו, אבל זה כי לא נאלצתי לשחק בו, אבל אני חושב שאם הייתי משחק בו, הייתי פשוט משחק על הכרגיל, על הדרגת סטורי מאוד, וכנראה שהייתי עובר אותו בסבבה, והייתי נורא מתרשם. אבל זהו, מה?
הוא היה מאוד לא מאוזן משהו. אני חשבתי להוריד רמת קושי באיזשהו שלב כשהוא עצבן אותי, אבל אז היה קל מדי.
כן, אבל בשבילך יש דברים כאלה שקלים מדי, ואני פשוט הייתי נהנה לחצוב את דרכי כלפיו, אז זהו, זה הסיבה שאני לא הייתי נותן לו את...
אני גם חושב, אני גם מבין למה פרסי משחקי השנה, ואני באמת, כאילו, כמה תחרות כבר אתה לא נמצא במשחקי טריפל אי השנה, כאילו יש את ספיידרמן, ויש אותו, ויש את סיידרמן 2, זהו, זה ביניהם, מה כבר כאילו, איזה טריפל אי, כאלה גדולים עם עלילה רצינית היו, לא? זה הייתה שנה בלי הורייזון, אוקיי? בואו נקרא להם בשבוע. זאת הייתה שנה בלי הורייזון, זאת בעיה.
הלאה.
להמשיך את הלייטינג ראונד?
כן.
נומנסקי, נומנסקאי, הוא זכה לשדרוג מולטיפלייר השנה, וכולם מאוד התרגשו, וזה פתח מחדש את כל הדיונים, אם בכלל מגיע להם למפתחים שלו רדמפשן, אחרי שהם ככה שיקרו לכולם בזה שיש מולטיפלייר במשחק. תכלס, אני, הגישה המקורית שהייתה להשתין על השידור במולטיפלייר הזה, לא רציתי מולטיפלייר בנורמן סקאי שלי, אבל כשניסיתי את השידור הזה בתכלס, הוא היה די נחמד. מה שמראה לכם שאני לפעמים אומר שטויות. אני יודע, מאוד מפתיע. ורציתי גם להזכיר, בהחלט בקטגוריה של המעניין את WarGames, hashtag WarGames של יוני בלוך וסם ברלו, הבחור שעשה את דיסקים של מוזיקה והבחור שעשה את הרסורי, וזה מעניין אני חושב במיוחד בשנה שבה טלטל נסגרת ופושטת את הרגל, אני חושב הדבר הראשון שראיתי שעושה משהו חדש בנוסחה של סיפורים של סרטים אינטראקטיביים מאז שטלטל התחילו פחות או יותר, כי הוא החליט לעשות סיפור שמשתנה לא לפי פעולות שהשחקן בוחר בזמן המשחק, אלא הוא מנסה להסיק לאיזה כיוון הסיפור צריך להיות מוסט, לפי הדברים שהשחקן בוחר להתמקד עליהם בזמן המשחק. כלומר, בזמן שאתם משחקים, כל הזמן מוצגים לכם וידאו עם כמה זוויות, כל הזמן, כולם בו זמנית על המסך, ואתם כל פעם יכולים לבחור להגדיל אחד מביניהם, ולפי מה שאתם בוחרים להגדיל בכל רגע נתון, הוא מנסה להסיק במה אתם מתעניינים יותר. וזה מעניין. התוצאה לא כל כך, לא משהו שמיינד בלואינג, אני אפילו לא בטוח ב-100% שאפשר לקרוא לזה משחק, וזה גם קצת מתסכל בגלל שאתם לא יודעים איך אתם משפיעים על העלילה, אז זה מאוד מתסכל מבחינת הזווית של המשחק שלו, כאילו, יש שם achievementים על תגרום לדמות הזאת לעשות ככה, אוקיי, אבל איך, כאילו, אני לא יודע, לא, אני צריך להסתכל על הדמות הזאת הרבה, אני צריך להסתכל על זאת, כאילו, מה, איך אני עושה את זה? אבל הוא ניסוי מעניין, ובתור ניסוי מעניין הוא עולה רק $3, אז בכלל, אין בעיה, אפשר גם לראות אותו בחינם עם פרסומות באיזשהו אתר, אני לא זוכר איזה. אז ממליץ לפחות לנסות את זה, זה כזה שעתיים מההתחלה ועד הסוף, נראה לי.
חמד.
הוא סיפור חמוד.
והדבר האחרון שאני אזכיר לפני שאנחנו עוברים לציפיות לעתיד, זה Dreamworld, שכאילו ממש הכנסתי אותו בסוף, כי שכחתי לגמרי שהוא יצא שנה. ושוב, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה כאילו משחק שמלווה אותנו כבר שנים, והוא היה טוב כל ה-early access שלו, זה לא משחק שהיה כאילו שבור ובלי פיצ'רים, זה משחק שיצא, ואז רק הוסיפו לו עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים, והוא נהיה רק טוב יותר וטוב יותר. אז כן, עכשיו הוא כאילו ריליסט בגרסה רשמית, ודיברנו עליו כאילו מלא לאורך השנים, ואמרנו כמה משחק טוב ומעולה הוא, אז הוא עדיין משחק טוב ומעולה גם כשהוא לא ב-Early Access. אז זה מה שילקת את זה. זהו, אנחנו נעשה קצת ציפיות לשנת 2012. גם זיירמן וגם אני, בשביל להכניס את הקטע הזה, היינו צריכים ללכת ולבדוק מה אמור לצאת, כי אנחנו לא באמת עוקבים אחרי מה אמור לצאת. ואירן בכלל דילג על השלב הזה, אבל כמה הוא לא משחק. זהו, אתה לא משחק משחקים חדשים.
זה לא רק שאני, זה לא בדיוק שאני לא עוקב, אני כן עוקב פחות או יותר, אבל אני לא, אני לעתים מאוד נדירות ממש מצפה למשהו, אוקיי, יוצא פעם, יוצא אקסקום 3, אני כנראה די אצפה לו, יצא עכשיו עוד הורייזון זירו דון, אבל אפילו שצא, לפני שצא הורייזון זירו דון הקודם, אז זה היה כזה, אוקיי, לא יודע, נראה, אני מאוד, מאוד קשה להתרגש במשחקים שהם לא סיקוול, למשהו שאני מאוד מאוד אוהב, ואפילו במקרים של סיקוול, אני בדרך כלל נמצא בסטייט אוף מיינד כל הזמן, שאולי הם ידפקו את זה.
לא יודע, גם אם יש המשך למשחק שאני ממש אוהב, אני עד, לא יודע, שבוע לפני ההשקה, אני לא מתרגש לקראת זה. אני יודע שהמשחק הזה הולך לצאת, אבל יש כל כך הרבה דברים אחרים לעשות עד אז, שלמה אני צריך להתרגש מזה?
אני הייתי מתרגש מאוד אם אני הייתי יודע בוודאות שזה יהיה טוב, אבל למשל תקשיבו לה, אני מדבר על אקסקום לפני שהוא יצא, עד כאילו יומיים לפני שהוא יצא, שכבר ממש נהיו הרבה ביקורות טובות, אני הייתי בתור, אוקיי, they're going to fuck this up. כנ"ל הורייזון, אוקיי, זה נראה ממש מרשים והכל, אבל זה החברה שעשתה את קילזון, למה אפשר לצפות, כאילו, כמה אפשר להתרגש. אז אני חושב, בסך הכל הזהירות הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לי, זה מונע ממני להתאכזב מדברים, היינו ערך נו מנס סקאי, אז אני, אבל חיפשתי בכל זאת, חפרתי כמה משחקים שאני כנראה בטוח אשחק בהם. זה המקסימום שאני יכול להגיד מבחינת ציפיות.
אם אתה זוכר, באחד מהדיונים של No Man's Sky, אני ציטטתי אותך ועשיתי איזה קובר אימג', והציטוט הוא של זיירמן, זה שההבטחות של המפתחים מרכיבות בדיוק 0% מהדעה שלי על המשחק, והסיבה הפשוטה שאני לא מאמין לאף אחת מהם. אז כן, זה מתמצאת אותך.
כן, זה גישה טובה שהובילה אותי, שמאוד החזיק אותי עד עכשיו, ובסך הכל אני אמשיך איתה.
בסדר גמור, אז אני נעבור מהר על הדברים שכתבנו ונסיים את הפרק. אז אני כתבתי ככה, אנתם, כי כולם בטוחים שביואר הולכים להוציא חר של משחק, כי EA עושים הכל, וכי זה חיקוי של דסטיני וכן הלאה. היות שאהבתי את אינקוויזיציה, ואהבתי את אנדרומדה, שניהם שיחקתי אותם 60 פלוס שעות, אני חושב שביואר מסוגלים להביא עוד משחק שאני אוהב, אולי לא, אבל יש סיכוי יותר שכן מאשר שלא. ככה זה. Devil May Cry 5, סדרת המשחקים שאני הכי אוהב בעולם כשאני לא משחק בה. אני פשוט בגלל שספקטקל פייטר נהיים פשוט כאילו הם יותר מדי מבוססי אתגר בשבילי, אבל אני מת על העולם של הסדרה הזאת, אני מת על הדמויות של הסדרה הזאת. הם חוזרים לקו זמן של Devil May Cry 4, זאת אומרת שנראה את נרו, שזה אחת הדמויות האהובות עליי, ו4 היה המשחק הראשון של הסדרה שהכרתי. זה משהו שאני מצפה לו. Babylon's Fall כתוב 2019, אנחנו לא יודעים אם הוא באמת יצא 2019, זה המשחק החדש של פלטינום, אנשים שהביאו לכם את ביונטה, ווונקוויש, וכל מיני משחקים מגניבים אחרים, טרנספורמה דוויסטיישן, כל מיני כאלה, יש להם בערך שני משחקים גרועים ב-20 שנה האחרונות, אחד של קורה ואת השני, אני לא זוכר, וזה משחק בסגנון פנטזיה גותית, זה נראה ממש מגניב. ואחרון זה אימפרטור רום, זה משחק הגרנד סטרטג'י החדש של פרדוקס, שמתרחש מהקמת הרפובליקה הרומית ועד קריסת האימפריה. וזה גם תקופת זמן שאני אוהב, זה גם משחק של פרדוקס שאני אוהב, אז אני מצפה לו, וגם ראיתי אותו ביוטיוב, הוא נראה מגניב. זהו, עידן.
אוקיי, אז כאמור, משחקים שלא בכך אני מאוד מצפה להם, אבל אני אשחק בהם.
אני קצת בשוק שקינדום הארט 3 כאילו הפך להיות משחק שאתה מצפה לו.
כן, אם אני עכשיו עובר, אני לא יודע מה קרה בדיוק, מה היה הטריגר, אני קצת יודע, תאשימו את גיא, אבל שגרם...
אנחנו תמיד מאשימים את גיא.
מעולה, יו, אני לא רוצה לדבר על משחק עוד שתבוא את סרגל. אני לא יודע מה, אבל בדיוק למה זה נהיה הדבר שאני משחק בו עכשיו, למה אני החלטתי דווקא עכשיו אחרי שנים של הזנחה להיכנס לעולם של קינגדום ארץ, אבל נו, אם אני משחק באחד, ואני רואה שאני גם מספיק לסיים, לשחק בשתיים, לפני שיוצא שלוש, אז מה, אני כבר לא אמשיך, אני כבר לא אשחק בשלוש,
בטח.
בשקה, אז אני אעשה את זה, אני מקווה שהוא יהיה טוב, כי אני, כאילו, הקטע של הגריעות של קינגדום ארץ אחד, מאוד חייננית, כאילו, משחק הזה מ-2002 שעבר עם מאסטר, וזה, היו סרטים אחרים, הוא גרוע בצורה חייננית כזאת, וזאת הסיבה שבגללה כולנו עדיין, כולנו, אני וגיא וארז, עונן עכשיו, עדיין משחקים בו, אבל זה לא, בקינגדום ארץ 3 אחר זה לא אחזיק, כי אז אני מאוד מקווה שהוא יהיה טוב גם.
אוקיי, יאללה.
הרחבה של סיביליזיישן 6, כי זאת הרחבה של סיביליזיישן 6, זה יהיה תירוץ, תחזור לשחק סיביליזיישן 6. דיסקליימר, הרחבה האחרונה הייתה לא משהו, אבל היא גרמה לי לשחק עוד 30 שעות בסיביליזיישן 6. אז אני אשחק גם בהרחבה הזאת, ואשחק בסיביליזיישן 6 עוד 30 שעות. Ori and the Will of the Wisps, הם אומרים 2019, אבל בגלל שהתאריך שלו רק 2019 כבר הרבה מאוד זמן, אני לא בטוח ב-100% שזה נכון, אני מקווה שכן.
תגיד, סיימת את Ori and the Blind Forest?
כן.
וואלה, היה לי קצת קשה מדי באיזשהו שלב.
אני הייתי צריך לקרוא לעצמי את שתי הקליות בשביל שזה יקרה.
אני ראיתי אותו ביוטיוב.
אני עוזר את אחרי הבוס הראשון, בוס במרכאות, אבל אחרי הבוס הראשון הבנתי שפשוט אני לא כאילו צריך לסבול את הדבר הזה, ופשוט שיחקתי בבוסים האלה במקביל לראות ביוטיוב איך עוברים אותם.
סבבה.
כל פעם להגיע לשלב שאני יודע איך לעבור, ואז להיכשל, ואז לעבור על כל ה-40 שנות האחרונות מחדש, כדי להגיע שוב לשלב הזה, וששוב תהיה לי שתי שניות רק להבין איך אני יוצא מזה.
כן, כן, תסביר.
להגנת היוצרים שלו הם בעצמם מודיעים שהקטע הזה קצת גרוע, ונעשה בלחץ זמן, וחוץ מהדברים האלה זה משחק כל כך טוב, אז אני מאוד מחכה לסיקול שלו. ומקוריור 5, אני לא כזה איש של מקוריור, אבל כמו שהסקתם מוקדם אותה בפודקאסט, אני כן איש של VR, וצריך, לא יודע, איפשהו כנראה קיים בן אדם שיסרב לנהוג במק ענק ב-VR, אז...
אין
אז...
כזה, אין. אני לא חושב, לא, אין דבר כזה.
לא, אז הם דיברו כשהם... יש איזשהו רעיון ב-2016 שאומר שהם הולכים להוציא את המשחק עם תמיכה ב-VR. מאז קרו הרבה דברים... כולל זה שקודם מפתחים במהלך העולם הבינו ש-VR זה לא כזה סיסטם סלר, אז אני לא בטוח שזה באמת יקרה, אבל אם זה כן יקרה, אז אני אהיה הראשון מאחורי, בקוקפיט של המק שלי, כשהמשחק הזה יצא. מתישהו השנה.
יפה.
זהו.
ערן, הוספת משחק.
כן, תוך כדי שדיברתם, כי גיליתי משחק שאני חושב שיוצא ב-2009, ואז בדקתי, והוא באמת יוצא ב-2019. אסטרוניר. זה משחק שנמצא ב-Early Access, והוא המשחק אני חושב היחיד אי פעם ששוכנעתי לקנות אותו בזמן Early Access.
ואפילו דיברת עליו בפודקאסט.
נכון, כי הוא מקסים חמוד, אתה אסטרונאוט קטן על פלנטה חמודה, ואתה חוקר דברים, ואתה מסתובב וכיף לך. שהכל זה עושה מין קולות של בובוב כזה, ואז אתה מסתובב ואתה אוסף כזה מהאדמה, ואתה יוצר ברות, ומורך נחמד. כיף, אני מחכה שיש
שדיברת עליו בינואר, אם אני זוכר נכון, אמרת שלא היה בו כל כך הרבה מה לעשות.
לא היה לו שום דבר מה לעשות, הוא ברלי אקסס. צפוי להסתיים, מסתבר, פברואר 2019.
פברואר, כן, בדיוק, הלכתי לבדוק שכתבת את זה.
בסדר גמור.
טוב, יפה מאוד, אז הגענו לשעה, שזה קצת יותר ממה שתכננו, אבל פחות ממה שחשבנו.
כל מה שאמרנו היה נחמד.
נכון. זהו, אז קודם כל הייתה לנו שנה נחמדה, ושתהיה שנה עוד יותר נחמדה. עכשיו שיש לנו את אתגר הבינגו של וורקינג גיימרס לעבוד עליו, ויש הרבה משחקים לדבר עליהם.
אני מה זה מרוצה מזה? אני, זה היה רעיון מעולה לגנוב את זה.
כן.
לגמרי.
מאזינים שלא יודעים, שלא מתעדכנים בפייסבוק וורקינג גיימרס, לקחו וורקינג גיימרס וקבוצה דיון משחקי וידאו, רעיון שהגיע במקור, באיזושהי קבוצה של ספרים, זה היה מה, אני לא יודע איך נקראת הקבוצה הזאת אפילו.
היא נקראת ספרים, סימן שאלה? זה השם
שלך. בסדר גמור. במשך דצמבר שאלנו, אני חלק מהאדמינים, אז גם אני, שאלנו את חברי הקבוצות איזה קטגוריות הם רוצים שיהיו בבינגו, וחלק מהקטגוריות אנחנו בחרנו בעצמנו, ויצא כרטיס בינגו נחמד כזה של 25 קטגוריות פלוס משחק חוד. כולל משחק חופשי, והמטרה היא למלא את הכל. אז מי שמשתתף בינינו בהתחלה, זה היה כזה התנגדות של מה? אני אשחק במשחק מ-87? מה? אני אשחק במשחק שמישהו ציווה לה לשחק? כל מיני דברים כאלה, אבל לא יודע, תוך ה-24 שעות הראשונות, הרבה מאיתנו מילאו כבר רשימות של כל מה שנשחק בשביל הבינגו.
זהו, זה גרם לאנשים אשכרה לשלוף רשימות ולהתייעץ על איזה משחק משנת 89 או איזה טקסט אדוונצ'ר כדאי להם לשחק. זה קסום בעיניי.
לגמרי. אין ספק שיש ברשימה הזאת משחקים שבחיים לא הייתי מנסה אם לא היה את הבינגו הזה, ויש כמה משחקים שקניתי פעם ואני חוזר אליהם בשביל הבינגו. זהו, ואנחנו...
אני קניתי את אולטימה 3.
יפה מאוד, אני עוד צריך לקנות את דאבל דרגון טרילוגי בשביל המשחק משנת הלידה שלי.
המשחק שלי משנת הלמידה הוא כנראה אומר להיות פאקמן לידיעתכם.
מגניב, מגניב.
מעולה.
זהו, אז אנחנו נמשיך לדבר על זה בפרקים הבאים של שורפים משחקים, כל פעם שיהיה משחק בינגו אני אציין שהוא משחק בינגו ועל איזה משבצת הוא היה.
ואנחנו מאוד מודדים אתכם לעשות את אותו דבר גם כן.
כן.
Yep.
זהו, אז זה עד כאן להפעם, זה היה פרק סיכום השנה שלנו, שיהיה לנו שנת 2019 מוצלחת. תודה לכמה מאזינים שהיו לנו בשידור חי, הפעם זכרתי כאילו להפיץ את זה שאנחנו משדרים את הפרק, אז היו לנו איזה 5-6 צופים תוך כדי, זה היה נחמד. זהו, אם אתם רוצים למצוא עוד מאיתנו, אז כמובן כולנו בטוויטר כרגיל, את עידן אתם יכולים למצוא בגיימפד, CYL, שם פודקאסט גיימפוד, וגם סיכומי השנה של הצוות של גיימפד. את רן אתם יכולים למצוא בדוורפקאסט.נט לפודקאסט על כתפי גמדים, ובאפטופורפליירס.קום לקומיקסים של קריסטל הארט, וגם משחק התפקידים ההולך ומתממש של קריסטל הארט. ואותי אפשר למצוא גם גם בדוורפקאסט עם התוכנית השנייה שלי, וגם בסטורם צ'ייסרס עם עומר קפלן, שבו אנחנו מדברים על הירוס אוף דה סטורם, שזה בהחלט לא משחק שמת.
תמשיך להגיד את זה, תמשיך להגיד.
לא, סתם. לא, יש הרבה דברים להמשיך לדבר עליהם. זהו, תודה, תודה לכם שהייתם איתי, זה אמר נחמן.
בכיף.
ועד כאן, סיימנו, להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
להתראות.
להתראות רגיל? זהו? להתראות. ערן, מה זה, ערן? לא, אני לא מפסיק את ההקלטה שאתה נותן לי להתראות כמו שרים.
להתראות, להתראות, להתראות.